שלום וברכה. אנחנו בגמרא בברייתא, וזה בפסקה קנ"ט, מתייחסת למה שכתוב בברייתא, ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו מסובים במקום אחד. הרבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן עזריה זקוף. כשהגיע הזמן קריאת שמע, איתה רבי אלעזר וזקף רבי ישמעאל. כן, כנראה זה הקריאת שמע של ערבית. אז אני נראה אם זה קריאת שמע של אחרית, אז הם לא מסובים לפני הקריאת שמע. זה הקריאת שמע של ערבית, ואז בעצם רבי אלעזר בן עזריה הוא נהג כמו בית שמאי. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאחד שאמרו לו זקנך מגודל. כן, זאת אומרת, שיבחו אותו. תודה. שיבחו אותו על הזקן. אמרו לו, יש לך זקן יפה. אז מה הוא עשה? אמר להם, יהיה כנגד המשחיתים. הוא אמר, בגלל ששיבחו אותו, אז הוא בכוונה הלך והשחית אותו. אף אתה כך, אף כך אתה, כך אומר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, כל זמן שאני זקוף, אתה מוטה. עכשיו שאני התאתי בשביל הקריאת שמע, ואז לכאורה בזה אני בעצם אומר לך, עשית טוב שהיית מוטה, אתה זקפת. אתה עושה בדיוק הפוך. אמר לו, אז ענה לו רבי ישמעאל, אני עשיתי כדברי בתהילה ואתה עשיתי כדברי בית שמאי, ולא עוד על שם יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדור. זאת אומרת, הוא אמר לו, תשמע, אני לא נוהג כבית שמאי, אלא כמו דברי בתהילה, שתנוחת הגוף בזמן קריאת שמע היא לא משמעותית, וגם אם יראו את שנינו מתים, אז יחשבו שההלכה כבית שמאי. ולכן זקפתי. אומר פה הרב פסקה קנ"ט, המשל הוא רע, שאחד שיש לו זקן נאה אפשר להימשך זה במקרה, ולא כוונה מסדר, כשל בסקנו. זאת אומרת, זה שאדם יש לו זקן נאה, יכול להיות ש פשוט ככה זה באופן טבעי, ולא שהוא מטפח את הזקן. אבל כיוון שאמרו לו זקנך מגודל, מה זה מגודל? פירוש, ולא גדול מאליו, כי מגודל, לשמירה נכונה, להתקשט או לאיזה תחליט. זאת אומרת, אמרו לו, הזקן שלך נראה שאתה מטפח אותו ומשקיע בו, ויד אמר שיהיה כנגד המשחיתים. זאת אומרת, אותו אדם רק שמע את זה, אז הוא החליט לקצר את זקנו, להורות שמה שאין כל קפדה, אם יעשה בלא כוונה, יש קפדה אם ייחסו לכוונה. זאת אומרת, בעצם מה הפריע לו לאותו בן אדם? הוא אמר, כן, לא היה אכפת לי עניין הזה שהזקן הוא נאה או לא נאה, יכול להיות שאפילו שמח בזה שהוא נאה, אבל הוא לא חשב שזה נכון להשקיע בנוי הזה, בטיפוח הזה. ברגע שככה אנשים חושבים שזאת המשמעות של זה, אז הוא השחית את זקנו. טוב, זה המשל. כן, ההטייה בלא כוונה, לא היית מקפיד על זה. זאת אומרת, אז אומר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, הרי כיוון שאני התאתי, אז בעצם אתה עכשיו עשית חשבון שבהטייה היא כמו דבר מכוון, אז ביחס הזה הייתה לך קפידה לדבר המכוון, כיוון שכמו שהוא הסביר אחר כך, כי ברגע שעושים את ההטייה הזאת באופן מכוון, אז זה נראה שפוסקים עליך כבית שמאי, ואת זה הוא לא רצה להראות. ונראה שכבר התחיל לקרות גם רבי ישמעאל בהטייה. זאת אומרת, אומר הרב, מסתבר שבעצם כבר רבי ישמעאל התחיל לקרות קריאת שמע כשהוא היה מוטה, אבל כשראה על ידי הטיית רבי אלעזר שבכוונה רוצה להטות, שרבי אלעזר באופן יזום הוא מטה את עצמו, על זה הקפיד למחות, ושאלו בטעם הדבר, אם יש בזה תרעי דאיסורא, הוא יקפיד גם כן, אם לא יאמר שיש בו כוונה. ואם אין בו דרר דיסור, אז הקפדה, יש בעשותו גם בכוונה. זאת אומרת, שאל אותו רבי אלעזר בן עזריה, אם יש איזושהי בעיה לקרוא את הקריאת שמע במצב של הטיית הגוף, אז גם בלי כוונה יש בזה בעיה. ואם אין אם זה בעיה, אז גם כשאדם מכוון להטות לא צריכה להיות בעיה. אז למה אתה, רבי ישמעאל, מחלק בזה? בזה שיבו שני טעמים נכוניים. בנויים שני עמודי עולם שהם האמת והשלום. זאת אומרת, הוא ענה לו שתי סברות, למה זה לא נכון לעשות את זה באופן מכוון. הוא אומר הרב ככה, ובצד עמוד השלום, אסור להחליש כוח תוקף הלכה כבית הלל, שעל ידי זה הוא עמד שלום בישראל בהשתרות המנהגים הפרטיים בהלכות. קודם כל זה שעם ישראל פוסק הלכה אחת כמו בית הלל, זה הדבר החשוב, כן, שהמנהגים הם בעצם מנהגים אחידים, וזה גורם לאחדות בעם ישראל. ומצד פידת האמת, שלא יורד תמידים, כבר נחל דורות נגד האמת. כן, שיחשבו שמצד האמת יש חובה להטות, אף שאין בזה איסור. כן, זאת אומרת, לפי דעת בית הלל, זה לא משנה תנוחת הגוף, איך שאתה רוצה תקרא, אבל עושק האמת בעצמו הוא מכשול גדול שחובה לעמוד נגדו. זאת אומרת, אבל שיבוא לעיוות האמת, זה עצמו החיסרון. אז אם כן, מחמש שתי הסיבות האלו, גם השלום וגם האמת, הוא הקפיד שההטייה לא תהיה באופן מכוון. קוסמך. אומרת הגמרא, מה היא מברך? כלומר, מה מברכים לפני קריאת שמע בשחרית? אמר רבי יעקב, אמר רבי הושעיה, יוצר אור ובורא חושך. אז אנחנו אומרים בבוקר. למה יוצר אור ובורא נוגה? גם הנוגה זה בעצם הלילה. זאת אומרת הגמרא, כי נכתיב כאמרינן. זאת אומרת, כמו הלשון של הפסוק בספר ישעיהו, גם כתוב חושך. אלא מעתה עושה שלום ועורר רע, שזה המשך הפסוק בישעיהו. מי כאמרינן כי דכתיב? אנחנו לא אומרים עושה שלום רע, אנחנו אומרים עושה שלום ועורר את הכל. אלא כתיב רע וקרינן הכל יש למעליה, כי אנחנו רוצים לשנות את הביטוי לביטוי חיובי. אז לא אומרים רע. הכנה מלבן נוגה, נוגה למשון נערה, וזה הכוונה בעצם חושך, לישנה מעליה. אז למה, לא, למה אתה לא אומר את החושך בלשון שהיא לשון מעולה יותר, חיובית יותר? אומרת הגמרא, אלא מה רבה כדי להסכים מדעת יום בלילה, מדעת לילה ביום. זאת אומרת, הם מדגישים את החושך כדי להזכיר את ההנהגה של השם והשליטה שלו בין על היום ובין על הלילה, על כל סדרי הזמנים, וכן הם מדגישים את החושך לעומת האור. כן, אומר הרב, קוף סמך. המאמרים לפעמים יאמרו במליצותיהם לפי ציור המקבלים, והמשכילים יבינו המובן הפנימי שבהם, ולפעמים יאמרו בדיוק לפי המציאות. זאת אומרת, לפעמים מאמר זה דברים שנאמרים, נאמרים בעל פה או נכתבים. יאמרו במליצותיהם, במליצותיהם הכוונה להמליץ, המליץ, זה מי ש... זה מין החוכמה של הבעת הדברים, זה המליצה. כן, האופן החכם של הבעת הדברים. עכשיו, כשאומרים דברים, אז אומרים אותם באופן כזה שמי שמקבל, מי שאמור, מה שקוראים לזה היום קהל היעד שלהם, כשכותבים דברים, יצליח להבין את הדברים האלה. והמשכילים יבינו מהמובן הפנימי שבהם. זאת אומרת, מי שהוא נבון, הוא בעל חוכמה, הוא יצליח באמת להבין את העומק של הדברים. ולפעמים יאמרו בדיוק לפי המציאות. כלומר, לפי המציאות, הכוונה היא בלי לתווך, כן, באופן כזה שהדברים יותעמו בצורה וסגנון כאלו אחרים, להתאים אותם, אלא אומרים אותם כפי שהם. זה הכל לפי המציאות, כפי שהם. והחילוק הכללי בגדריהם הוא לפי תכלית המאמר. זאת אומרת, מתי אתה אומר את הדברים, שוב, אומר זה גם כותב, כן? מתי אתה מביע את הדברים. אומר את הדברים, כותב אותם באופן שאתה משקף את המציאות כפי שהיא, ומתי אתה צריך להתאים את הדברים, אז זה לפי תכלית המאמר, לפי המטרה שלו. שאם תכליתו היא רק אמירתו וסיפור העניין, או ישימות יפתר לפי המציאות. כן, זאת אומרת, אתה תציג את הדברים כהווייתם, מה שנקרא. כי העניין הוא רק לתאר את הדברים כמות שהם. אבל אם תכליתו לצורך הדרך המוסרי, בדעות או במידות ובמעשים, ראוי שיאמר לפי אופן ובאופן ובציור מקבלים. אבל ראוי, אתה רוצה שאנשים יפיקו מזה תועלת, שיודרכו על ידי הדברים, לכן אתה צריך לתווך את הדברים עליהם, זאת אומרת, תשיג דברי כהווייתם, יכול להיות שהם לא יתפסו באופן נכון אצל המקבלים. כן, באופן כללי אפשר לומר שבתורה ברור שהעניין השני הוא העניין המשמעותי. זאת אומרת, התורה מתארת כל מיני עובדות, אין לה מטרה כהיסטוריון שסתם בא לתאר את העובדות שקרו במציאות, אלא המטרה של כל המאורעות שמתוארים בכל התנ"ך וגם בדברי חז"ל, זה כדי שיפיקו מהם תועלת מוסרית. כן, שזה השלכה גדולה, זאת אומרת שלא תמיד יהיה בזה שיקוף מדויק של המציאות, כי זה לא העניין. העניין הוא להצביע על הנקודות ש... גם כשמתארים מציאות, זה להצביע על הנקודות שכתובות במציאות שהן משמעותיות מבחינה מוסרית, כן? משמעותיות מבחינה רוחנית. על כן, באמת אין החושך כל מציאות שהוא הידר האור. הוא לא אפשרי במציאות, אחר הבריאה, שערי קרני האור, הכל פעמים תעשות הם בכל מקום. ואז שיש דברים מעקבים ומסתירים, בכל מקום פעולות הם מקצת פעולתם. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לתיאור המציאות, אז הקדוש ברוך הוא, כן, לא ברא אור, לא ברא חושך. כי חושך זה לא דבר שבורים אותו. חושך זה במשמעות של חושך, זה כל מרחב שאין בו השפעה של האור. כשאין השפעה של האור זה חושך. זאת אומרת, הבריאה מתייחסת לחושך. כשאין את ההשפעה של, לאור, סליחה. כשאין את ההשפעה של האור, אז ממילא יש מציאות חושך. זאת אומרת, בעצם הכל חשוך, אלא אם כן יש בו השפעה של אור. ולכן לא שייך בכלל לדבר על יצירה ביחס לחושך. הוא אומר הרב, גם יש פה עוד נקודה נוספת. זאת אומרת, גם מבחינת בפועל, אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר את האור, אז בעצם אין מקום במרחב שאין בו איזושהי השפעה של האור. גם אם תהיה השפעה מאוד קלושה, נניח שאין לנו איזה מד אור מאוד מאוד רגיש, אז הוא נראה אותו גם כשבמושגים שלנו זה כבר חושך, עדיין יכולה להיות השפעה של האור, רק שאנחנו לא מתחילים לחוש אותה, בגלל ההשפעה המאוד מאוד מזערית שם, שהיא בעצם לא נקלטת בחושים שלה. על כן, מיעוט האור והגבלתו לפי איך תכלית ומטרת כל מקום, זהו הנוגה, שהוא המקום שבו מתחיל קצת קרן אור להיכנס. שהוא התחלת המציאות לפי הרחב, ממיעוט היותר אפשרי באור עד האור היותר גדול. זאת אומרת, אומר הרב, לפי מה שאנחנו אומרים שבריאה לא שייכת ביחס לחושך, וגם אחרי שנברא האור, אז בעצם אין מקום שהוא משפע מהאור, אז אפשר לדבר על קצת אור או הרבה אור. כשאנחנו מתארים את ההשפעה המזערית של האור, אנחנו משמשים בביטוי נוגה, שפה יש השפעה מזערית, זה הכל המיעוט היותר אפשרי באור עד האור היותר גדול. כלומר, ביטוי נוגה כולל את כל המרחב של השפעת האור. כלומר, מההשפעה הקטנה ביותר עד ההשפעה העוצמתית ביותר. לכן המילה נוגה היא מתאימה לתאר את המציאות. אמנם, לפי המושג בתפילת הציור, ידומה שנמצא החושך, ושעל ידי מעט האור אנחנו מרגישים מה שחסר באותו מקום, מהאור. אם כן, מה שאנחנו מרגישים באמת אינו כי עם האור, אבל מה שעולה בדמיון ההרגשה הוא החושך כשיערך לפי האור הגדול. זאת אומרת, אומר הרב, מצד האמת, זה כמו שאמרנו, חושך לא שייך לו בריאה, כי הוא רק היעדר, הוא לא מציאות, וגם אחרי שנברא האור, אז בכל מקום יש איזושהי השפעה, אפילו תהיה מזרחית שלו, ואז נכון היה, כמו שאמרנו, להשתמש ביטוי נוגה, שזה מתאר את כל הגדלים, או כל הכמויות, או האיכויות של השפעת האור, אבל בתחושה שלנו, יש מציאות לחושך. עכשיו, ממה נוצרת התחושה הזאת שיש מציאות לחושך, שכאילו החושך הוא מציאות? זה נוצר בגלל שאנחנו מעמתים את תחושת האור אצלנו עם המרחב שאנחנו מצויים בו, שאנחנו לא חשים את האור בעוצמה. אז אתה לא חש את האור בעוצמה, אתה קורא לזה חושך. זה מה שהוא אומר, לפי המושג בתחילת הציור, הכוונה, כשאתה מעמיק מבחינה פילוסופית, אז זה כמו שאמרנו מקודם, מה שהשכל אומר. אבל בתחושה זה לא בדיוק ככה. בתחושה, אתה כן חש שיש מציאות של חושך. כן? כלומר, זה בדמיון, כמובן, לא על פי החשבון האמיתי, על פי השכל. על כן, לפי האמת, זאת אומרת, אם אנחנו מתארים את המציאות כפי שהיא, להתייחס לבריאה לנוגה. נכון היה להשתמש בביטוי נוגה, יוצר אור ובורא נוגה. בורא נוגה, הכוונה, הוא בונה, הוא בורא את כל הגדלים או הכמויות של השפעת האור. ולפי הציור לחושך. לפי הציור, הכוונה, לפי מה שאנחנו חווים, חשים, מציירים, מדמיינים, אז יש כביכול מציאות לחושך. וכן הוא בעניין רע ושלום. דו יסוד כל טוב, כי באמת אין רע נמצא כלל. כי כל נמצא הוא טוב לפי ערכו, אלא כשאנו מורגלים לראות שלמות יותר גדולה, אנו קוראים את מיעוט השלמות, מה שגורם לזה, בשם רע. זאת אומרת, הכוונה כך. זה נכון שיש פערים באיכות המציאות של הנבראים. יש נברא שהוא בעל איכות מציאות יותר חשובה, נברא, בדרך כלל להשוואות שאנחנו עושים אותם באותו מין. כן? זאת אומרת שזה בסיס להשוואה. אז על בסיס ההשוואה אנחנו אומרים, הנברא הזה, היצור הזה, הוא יותר שלם לעומת היצור ההוא שהוא חסר. עכשיו, המושג של החיסרון הוא רק נמדד באופן יחסי, כן? אבל אני בדמת, כן? הנברא עצמו, הנברא עצמו כשלעצמו, הוא... מי אמר בכלל, מי אמר שהוא לא, הוא לא טוב? זאת אומרת, לעניין שלו, של מה שהוא בא לבטא ולהופיע, הוא טוב. כן, הרי אם ניקח לדוגמה את הבהמה יחסית לאדם, הוא ניקח סוס יחסית לבן אדם. אנחנו נראה בסוס רק חסרונות, נכון? אם אין לנו איזה יצור אנושי עם אינטליגנציה כמו של סוס, וסדר כמו של סוס, אז מה הם אומרים? וואי, איזה אומלל. אבל למה? כי את היצור האנושי אנחנו משווים אותו לבני אדם. קודם כל זה לא בהכרח, יכול להיות שהיצור האנושי הזה אולי הוא לא מוכשר כמו רוב היצורים האנושיים, אבל טוב לו, בעצם המציאות שלו. אבל אנחנו לא באים ואומרים, הסוס הוא אומלל כי הוא לא בן אדם. כי אנחנו אומרים לעצמנו, ברור, כי הוא צריך להיות סוס. לכן זה מצוין, זה שהוא נמצא שם. יש איזשהו עניין שהקדוש ברוך הוא רואה לנכון לברות את היצורים. כל יצור על פי תכונתו. אז בעצם המושג רע עצמי הוא לא קיים על יבדמת, כי כל דבר במציאות יש לו תפקיד מבחינת התכלית של מה שהקדוש ברוך הוא מייעד לכל דבר. אנחנו רגילים לקרוא לזה רע, בגלל שאנחנו, כן, בתחושה שלנו אנחנו באופן פשוט עושים את ההשוואות, ואז אנחנו מגדירים את הפער כרע. על כן, לפי האמת, הבריאה נכת אל הכל, שגם הרע הגמור, כלומר, גם מה שבמושגנו הוא רע, נברא בצירופו אל הכלל כולו, שהוא משלים את הטוב הכללי. על כן, איננו רע באמת. כאילו זה היה רע באמת, זאת אומרת, שהוא לא מסוגל להשתייך למגמה הכוללת, אז הוא לא היה נברא. כי הקדוש ברוך הוא לא יוצר דברים שהם לא משויכים לאותה מגמה. כן? פשוט. אמנם לפי הציור שלנו הוא יקרא רע, כי הציורים שלנו מושפעים ממושג ההשוואה הזה שאנחנו עושים כל הזמן. משהו לא בוחן את הדברים לאמיתתם, אלא בוחן אותם כפי שהם נקלטים בהרגשה שלנו, בציורים שלנו. ועליו טיפול הבריאה, לפי האמת נמצא הרע רק מפני שרק חלק קטן מן הטוב זרח עליו. זאת אומרת, נכון שיש הבדל בנבראים, באיכות שלמות המציאות של כל אחד, אבל גם המציאות שאנחנו קוראים לה רע, מצד האמת היא לא רע, היא מציאות שיש לה פחות איכות של שלמות באופן יחסי למציאות אחרת, אבל היא לא רע בעצם. לא, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להוציא את הפוטנציאל לפועל, אבל לא מעבר לפוטנציאל. זאת אומרת, אם אדם ישאל את עצמו כל הזמן, אני רע כי אני לא אגון מבילנה, ואני רשע כי אני לא משה רבינו, אז הוא יהיה בבעיה כל החיים. וגם ייתן לו לחיות מיליון שנה, וגם אם הוא יהיה הכי הכי מתאמץ, זה לא יעזור. כי הוא בריאה, הוא רובן, הוא לא משה רבינו, וגם אפילו לא אגון מבילנה. והקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא צריך עוד משה רבינו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה עוד משה רבינו, אז היה מגלגל עוד נשמה כזאת לתוך העולם. אבל זה בסדר לו, גם עם רובנים. אין פה רובן, כן? אני יכול להגיד את השם של עצמי, אבל כן? אז המשמעות של זה שאנחנו צריכים כל הזמן לרצות יותר ויותר, זה מבחינת הוצאת הפוטנציאל. אבל לא כדי להביא את עצמנו להיות יצור אחר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו כיצורים אחרים, הוא רוצה את כל אחד מאיתנו שיהיה מה שהוא צריך להיות. כן, זה פשוט. ככה העולם מתקדם. כן, בוא ניתן דוגמה אפילו אצל דימויות אידיאליות. קחו את משה ואהרון. כל חז"ל מתארים שמשה הוא אישיות אחת, כובע נטהר. אהרון רודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הברכה והתורה. אם היה לנו שני משה רבינו, ולא היה אהרון, אז המציאות הייתה חסרה. כי משה רבינו, בגלל התפקיד שלו בעולם, אז הוא לא יכול להיות אהרון. הוא לא יכול. הוא צריך כובע נטהר. הוא לא יכול, הוא פשרות וזה, זה ממעט מציאות התורה בעולם. הוא לא יכול לעשות פשרות. ואהרון זה בדיוק הפוך. אם הוא לא יהיה רודף שלום ושלום, ועושה תמיד את הפשרות בין האנשים, והוא ייקח את יקוב הדין טהר, אז העולם היה חסר. כן, תחשבו אפילו אצל דמויות גדולות כאלה. דוד המלך. זה לא... אליהו הנביא. זה דמות אחרת. הנביא לא יכול להיות המלך של ישראל. מי שהוא המלך של ישראל, הוא צריך להיות דמות כזאת שיש לו יכולת להניג אנשים, ויכולת להתחבר לאנשים, ויכולות פוליטיות, ובזמנם גם היה צריך להיות יכולות צבאיות. זה האישיות. עכשיו, אם דוד המלך היה מתחיל לדמיין שהוא צריך להיות איזשהו מישהו אחר, שזה לא מה שהוא, לא הייתה לנו מלכות לדוד. כן, אז אפילו דמויות אידיאליות, האידיאליות שלהם היא מתוך הנאמנות שלהם למה שהקדוש ברוך הוא יצר בהם. זה לא מתוך ניסיון שלהם לחכות איזה משהו שזה לא הם. אבל צריך להדגיש, אני כבר הזכרנו את הסוגיה הזאת, אנחנו לא מתכוונים למה שרווח היום. תהיה אתה, מה שקוראים לזה היום. תהיה אתה, זה הכוונה, תהיה השטחיות של האישיות שלך. כי כדי לחשוף את האתה, אתה חייב להיות אדם שעמל כל הזמן. אי אפשר להיות אתה, אם אתה אדם ישראל, בלי עמל התורה. אי אפשר. כן, לכן דוד המלך גם קטש את עצמו. בלי הקטישה הזאת, לא היה יוצא דוד המלך. גם דוד המלך, החייל, שמסוגל לעמוד מול גוליית, וכנגד כל הסיכויים, זה דוד המלך שהעמיק בסוגיה של ביטחון בהשם. ובסוגיה של להבין מה זה הצבא של עם ישראל, נכון? אנחנו מסתכל שם, מי זה? הפרישתי הערל הזה שחרב מערכות אלוקים חיים. זה שיעור באמונה, המשפט הקצר הזה של דוד המלך. מה אתם מפחדים? מי זה האיש הזה? כולו ערלות, הוא אטום. עם ישראל זה עם שיש בו קדושה, מה אתם מפחדים בכלל מדבר כזה? זה דבר שאין לו מציאות, אין לו ממשות. נכון? מאיפה דוד המלך הגיע לעולם האמוני הזה? מה לתורה שלו? אז כשאתה אומר, כשאנחנו מדברים על להיות אתה, זה הכוונה להיות אתה במובן של האני האמיתי שלך. מה שקוראים לזה היום תהיה אתה, זה הכוונה במילים אחרות, תעשה מה שבא לך. כן? מה שהצד הגס, החיצוני של החיים שלך, דוחף אותך. וזה קוראים תהיה אתה. אז לא להתבלבל, אנחנו לא מדברים על אותו, למרות שהם משתמשים באותם מילים, אנחנו מדברים למשהו לא רק שונה, אני אומר, זה גם הפוך. כן, כי כשאנחנו מדברים על האתר, אנחנו מדברים על העומק, על האמת, לא על השקרה הזה של ללכת אחרי כל מיני תעבוד וכל מיני צרים וכל מיני, כל זה אתה. ולפעור את פיך על כל בימה, כאילו אתה, כן, ולהביע כל מיני הבלים ושטויות. אז נחזור לענייננו. אז אליבא דאמת אין מקום לקנאה. אין מקום לקנאה. כי אם אנחנו נחיה מתוך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד מאיתנו, ושוב, צריך את העמל הזה, את העמל הזה, המינים בתורה, חוקותיי תלכו, כן, צריך את הבירור הזה, ואז אתה בטוח, אין לך שום בעיה. בסדר, פלוני לא כמוך, ואם אתה תהיה כמוך, זה מבחינתך החטאת החיים. והכל בסדר. המגמה הכללית היא משותפת. אבל האופן שבו המגמה הזאת באה לידי ביטוי אצל ראובן, זה שונה מאשר אצל שמעון, וזה בסדר גמור, וזה לכתחילה, וזה צריך להיות שונה. ולא צריך לטשטש את השוני. ולא צריך לחפש חיקויים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שגורמים לריחוק מן האמת, ממה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך. טוב, אז אנחנו רק נחזור אל הפסוקים, וזה נסיים. מה שכתוב יוצר אור וחושך, לא כתוב נוגה, כי התיאור של הפסוק זה את התחושה, ולא את האמת השכלית. ומה שכתוב עושה שלום ועורר רע, מה שכתוב רע ולא כתוב הכל, זה בגלל שגם פה אנחנו מתארים את התחושה, כי אנחנו חיים עם ההשוואות, אז אצלנו יש רע. מה שלא נכון, כי הוא בורא את הכל, בורא את הכללות, שאז גם אין רע בכללות. כי לכל דבר יש תפקיד ביחס למגמה הכללית. טוב, נעצור כאן.